מיוסדת על הראייה. הראייה שהיא ראיית המאורעות ההיסטוריים שהראו לעם ישראל, ובראשם יציאת מצרים ומתן תורה. ובעקבות זאת הכוזרי, המלך אומר לו, אם אתה בונה את הכל על המאורעות שהראו לעם ישראל, אז פירוש הדבר שהתורה ניתנה רק לכם, רק לעם ישראל. אמר לחבר, כן. הוא אומר, נכון, התורה ניתנה לעם ישראל. כל אחד יכול להצטרף אלינו. להתגייר, אבל יש באמת הבדל בין ישראל לעמים. ואז הוא מאוד מאוכזב מזה, המלך. המלך אומר, אני רואה אותך מתהפך היהודי. עכשיו, ובחר הזה, אחר שהיה שמן. בהתחלה דיברת על דברים יפים, עכשיו אני רואה שאתה מדבר על דברים שהם מורידים את הערך של הדברים שלך. אומר לו, החבר לא מתרגש מהביקורת הזאת, הוא אומר, חכה, אני אסביר לך מה אני רואה. וכאן הוא מפתח תיאוריה לגבי כל הבריאות שבכדור הארץ, כל הנמצאים שבכדור הארץ. הוא אומר לו, שהם בעצם מתחלקים לארבעה סוגים. יש הדומם, דומם האדמה והאבנים והמתכות, ויש אחר כך יצורים ביולוגיים. היצורים הביולוגיים הם מתחילים בצומח, עוברים לבעלי חיים וממשיכים לאדם, ויש הבדלים מהותיים בין כל ארבעת הדרגות האלה. בדומם אנחנו לא מוצאים שום חיות, לא מוצאים כוח חיים. בצומח יש כוח של גידול, כוח של הולדה, ואין כוחות של תנועה ושל חושים. כלומר, אין, לא ממש לגמרי, לגמרי אין, אבל באופן מהותי, ההבדל בין צמחים לבעלי חיים הוא בזה שבעלי החיים יש להם אפשרות של תנועה וחישה, ולצמחים כמעט שאין. או נגיד ככה, בין הדרגות האלה, בין הדומם לצומח, יש גם דרגות ביניים מסוימות, וגם בין הצומח לחי וגם בין החי לאדם. כלומר, אם אנחנו למשל מדברים על העניין של הגידול, אז יש גם דוממים שהם גדלים, שהם כמו אלמוגים, שהם יש להם איזה מנגנון כימי שהוא מוסיף תאים לגביש הזה או לאבן הזאת, שהיא לא נשארת באותו מצב, באותו גודל, באותו מצב באופן סטטי, אלא יש משהו שם שיוצר איזה התפתחות מסוימת, שזה קצת דומה לעניין של גידול אצל צמחים, למרות שזו תופעה אחרת מבחינה כימית. וגם בין צמחים לבעלי חיים, אז יש צמחים שיש להם חישה מסוימת. כלומר, יש צמחים שיש להם איזשהם תגובות למשל לחום. יש צמחים שהם נעים בכיוון של קרני השמש. צמחים טורפים, מה שנקרא, שהם מרגישים שבא איזה חרק, אז הם מתקפלים והם נסגרים. טוב, כל הדברים האלה הם בכל זאת שונים בצומח מאשר בחי. אצל בעל החיים הדבר המאפיין זה העובדה שבעל החיים מתנועע. בעל החיים יש לו חושים, הוא משמיע קולות, הוא ממשש, הוא אוכל וכולי. כשאנחנו באים מבעלי החיים לאדם, אז שוב, יש משהו מאוד מהותי שהוא מאפיין את האדם ושהוא לא קיים אצל בעלי החיים, וזה השכל, העניין השכלי. אז גם פה אפשר לומר שיש בעלי חיים שיש להם איזושהי אינטליגנציה, יותר מאשר לאחרים, כמו למשל שהקופים הם נחשבים לבעלי חיים מפותחים, שהם יותר דומים כבר לאדם, אז יש איזה מין דרגת ביניים, אבל באופן סכמטי כללי, החלוקה הזאת זה דומם, צומח, חי מדבר, זו חלוקה מאוד ידועה ומתקבלת על הדעת ומהותית. כלומר שאפשר לאפיין את ארבעת הסוגים האלה בצורה ברורה. לא נכנס כאן לעניין של דרגות ביניים, אבל יש לנו אפיונים חזקים לדרגות האלה של צומח לעומת דומם, חי לעומת צומח ומדבר, כלומר אדם לעומת חי. ואחר כך הוא שואל אותו, האם אתה חושב שיש עוד דרגה של נמצאים בכדור הארץ שאנחנו מכירים אותם? הוא לא מדבר עכשיו על הכוכבים ועל הגלגלים, הוא מדבר על מה שיש בכדור הארץ. אתה חושב שיש איזו דרגה שהיא יותר מדרגת האדם? הוא אומר לו, אמר כוזרי, מעלת החכמים הגדולים. אומר לו החבר, אני לא מדבר איתך על הבדלים כמותיים. אני רוצה לומר אל המעלה, תפריד את בעלי הפרידה העצמית, כי ייפרד הצמח מן הדומם, ויפרד האדם מן הבהמה. אבל הפרידה ברב ומעט, אין לה תכלית, משהי פרידה מקרית. כלומר, אם אתה אומר לי שהחכמים זאת מעלה מיוחדת, מה זאת אומרת חכמים? חכמים זה בני אדם, שהם למדו יותר, והם יודעים יותר, או שהם בעלי תכונות מסוימות של אינטליגנציה מלידה, אבל זה לא הבדל מהותי, כי כל אדם יש לו כמות מסוימת, מנת משכל מה שנקרא, intelligence quantity, זה דבר שיש לכל אדם, אז יש אחד שיש לו יותר, יש אחד שיש לו פחות, נו, אז זה נקרא הבדל מהותי, זה לא נקרא הבדל מהותי, זה נקרא הבדל כמותי. אומר לו המלך, אם כן, אין משהו יותר. בכדור הארץ, הדרגה הגבוהה ביותר זה האדם. אמר החבר, אני קורא במאמר ראשון, סעיף מם א', ואם ימצא אדם שיבוא באש ולא יוזק בו, ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, ויהיה לפניו, הפנים שלו, זוהר שאין העין יכולה להסתכל בו, ולא יחלה ולא יחלש, וכאשר יגיע אל תכלית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון, וישן בעת ידוע ושעה ידוע. אם ידיעת העבר והעתיד, מה שהיה ומה שיהיה, הלא המעלה הזאת נפרדת בעצמה ממעלת בני אדם. הוא מתאר לו פה בן אדם, שיש לו תכונות כאלה שהן לא תכונות אנושיות רגילות. לבן אדם הזה יש תכונות שהן מבדילות אותו באופן מאוד מהותי משאר בני האדם. א', שהוא לא נתון לכל מיני חולשות גופניות, יכול אפילו לעמוד בלי מאכל זמן רב ולא להיות רעב. לפנים שלו יש זוהר שאי אפשר להסתכל עליהם, שזה לא דבר שקיים אצל בני האדם. הוא יודע את העתיד ואת העבר בלי שהוא ראה אותם. כל הדברים האלה הם דברים שהם שונים מאשר היכולות של בן אדם. אמר הכוזרי, אז המלך עונה לו, אבל המעלה הזאת אלוהית, מלאכותית, מלאכותית מלשון מלאך. היינו אולי אומרים מלאכית, היה יותר טוב. אם היא נמצאת. וזה מדין העניין האלוהי, לא מן השכלי ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי. מקודם הוא קרא לדרגה של האדם, הדרגה השכלית, העניין השכלי. הדרגה של בעלי החיים, העניין הנפשי. והדרגה של הצומח, העניין הטבעי. אז עכשיו הוא אומר, אם יש דבר כזה, כמו שאתה מתאר, זאת מעלה שהיא מעלה ששייכת לתחום המלאכים. זה עניין אלוהי, לא שכלי, לא נפשי ולא טבעי. אומר לו החבר, מה שאמרתי לך, אלה קצת תאורי הנביא, אשר אין עליו חולק, אשר נראה על ידו להמון התחברות הדבר האלוהי בהם. הוא מתכוון למי? מי זה הנביא הזה? משה רבנו. משה רבנו הוא זה שהוא תיאר אותו במילים הקודמות. זה אדם שיכול לעמוד 40 יום בלי לאכול, כמו שכתוב בתורה, שהיה לפניו זוהר שאי אפשר היה להסתכל עליו, כי קרן אור פני משה, והיה צריך לחסות את הפנים שלו בזמן שהוא מדבר עם בני אדם. לא קעתה עינו ולא נס לכו, כאשר הוא הגיע לסוף ימיו, אז אמרו לו, עכשיו אתה צריך למות. נביא שיודע את העבר והעתיד וכו'. כאן אומר הכוזרי, יש לנו מעלה מיוחדת שהיא לא מעלת שאר בני אדם. אז למי הוא מייחס את המעלה הזאת? הוא מייחס את המעלה הזאת לנביא, ועוד לא סתם לנביא, אלא גדול הנביאים, משה רבנו. הרי כשהוא שאל אותו את השאלה, אז הוא שאל אותו, אני רואה שהתורה נתונה רק לכם. מי זה לכם? לעם ישראל. מה הוא עונה לו? הוא עונה לו שיש בעולם כמה דרגות של נמצאים. מעל דרגת האדם יש דרגה נוספת. אז היינו מצפים שהוא יגיד שהדרגה הנוספת זה עם ישראל, אבל לא, הוא לא אומר עם ישראל. הוא אומר הנביא, ועוד איזה נביא? הנביא הגדול שבנביאים. הוא אומר, על אדם כזה, אתה לא יכול להגיד שהוא כמו בני אדם אחרים. הוא שונה באופן מהותי מבני אדם אחרים. יש לו מעלה, שהיא מעלה אלוהית, מלאכית, ובזה הוא שונה מאשר בני אדם שיש להם רק המעלה השכלית. ופה הוא מפסיק את הדיון, ועובר אחר כך לדון במשהו אחר, שעוד מעט נדבר עליו, שהוא לא קשור באמת באופן ישיר. הוא לא מדבר עכשיו על עם ישראל, הוא מדבר על הנביא, כן.
בפסקה כ"ז קודם, שאותך קראת, הוא מסכם, אומר, אנחנו יותנו סגולת בני אדם.
כן.
כלומר, עם ישראל הוא...
כן, כן, עם סגולה, בהחלט, אבל כשהוא שואל אותו, אחרי שהוא אומר לו, מה אתה מדבר? איזה דיבורים אתה מדבר?
הוא מדבר על כל עם ישראל, לא רק על משה.
כן, אז ברור שהכוזרי, רבי יהודה הלוי, הולך לדבר על סגולת ישראל, אבל הוא לא עושה את זה מיד, והוא לא עושה את זה כאן. הוא אומר, אנחנו עם סגולה, אבל כשהוא שואל אותו, איזה מין דיבורים אתה מדבר, מה זה עם סגולה? דיברת מקודם דברים יפים, עכשיו אתה מדבר דברים רזים. אז הוא אומר לו, חכה, אני רוצה לפרש לך את זה, תמתין. ואז כשהוא מפרש, אז הוא מדבר איתו, לא על עם ישראל, מדבר איתו על התופעה של הנבואה, ועוד לא סתם נבואה, נבואת משה רבנו, מביא את האדם הגדול והיוצא דופן מכל המין האנושי וגם מכל עם ישראל, ועליו הוא רוצה שהוא יסכים איתו שיש פה מעלה נפרדת, שיש פה מעלה מיוחדת, שזה לא אותו סוג כמו בני האדם האחרים. אחר, והוא עוזב את הנושא הזה עכשיו, עובר לדבר על משהו אחר, ואחר כך הוא יגיע אל הקשר בין העניין האלוהי הזה שקיים אצל משה רבינו לבין עם ישראל כולו, לבין המושג של סגולה בעם ישראל. אבל קודם כל הוא רוצה לשכנע אותו בעובדה שיש אנשים שהם שונים מאנשים אחרים, והם שונים באופן מהותי, לא באופן כמותי. כי הנביא הוא בוודאי אדם שונה משאר בני אדם. עכשיו, אנחנו נראה עכשיו שהרמב״ם מדבר על הנבואה, הוא מדבר כמעט באותם המושגים ואותם המילים אפילו, כמו הכוזרי, שזה מין אחר, וכשנגיע לעניין של סגולת ישראל, לא היום, בשורים הבאים, אז אנחנו נראה איך הכוזרי ואיך הרמב״ם תופסים את המושג של סגולת ישראל. אבל קודם כל את הבסיס של המושג הזה, שהוא המושג של הנבואה, אז תראו מה שהרמב״ם אומר בקשר לזה, בשני המקומות שהוא מדבר על משה רבנו וגם על נבואה בכלל. על נבואה בכלל הוא מדבר בעוד מקום, אבל בשני המקומות הראשונים שהוא מדבר זה הקדמת הפרק חלק והלכות יסודי התורה. אז בהלכות יסודי התורה הרמב״ם אומר, בפרק ז' הלכות יסודי התורה הוא אומר כך, מיסודי הדת לידע, שהאל מנבא את בני האדם. יש תופעה כזאת שנקראת נבואה. ואין הנבואה חלה, אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, הוא שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותם עניינים הגדולים הרחוקים, וכולי, הוא הולך ומתקדש וכולי, אז מיד רוח הקודש שורה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים, הנקראים אישים, כלומר יש דרגה של מלאכים שהיא הדרגה התחתונה של העולם, של השכלים הנבדלים של עולם המלאכים. תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, זה הכינוי של המלאכים האלה, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני האדם החכמים, כמו שאמר בשאול, והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר. אז תראו איך שבדיוק הוא אומר את אותם הדברים. הוא אומר, שאר בני האדם החכמים זה עניין כמותי. זה שאדם הוא חכם, יכול להיות יותר חכם, עוד יותר חכם, אבל זה לא משהו שאפשר לקרוא לו איש אחר. הוא בן אדם כמו כל שאר בני אדם. אבל הנביא, כאשר הוא מתנבא, מתערב את נפשו במעלת המלאכים, כלומר זאת המעלה המלאכית, כמו שאומר הכוזרי, והוא הופך לאיש אחר. והוא לא כמו חכם, כמו שאר החכמים.
וקרמב"ם אומר, כל אדם, לא רק ישראל, בפתיחה.
אוקיי, בסדר, אני אמרתי, אנחנו לא נכנסים עכשיו, לא נכנסים עכשיו למושג של סגולת ישראל במלואו. זה אנחנו נדבר בעזרת השם, כשנגיע זה לפי הסדר. אני פשוט הולך לפי הסדר של הכוזרי. אנחנו עוסקים בנושאים מתוך הכוזרי לפי סדר הכוזרי. אז אנחנו נגיע לזה, ושם באמת אנחנו נראה את ההבדלי הניואנסים שיש בין הרמב״ם לבין הכוזרי, שהם לא הבדלים תאומיים כפי שחושבים. אנשים חושבים שכאילו ברמב״ם אין מושג כזה סגולת ישראל, זה לא נכון. אנחנו נראה את זה בעליל שיש אצל הרמב״ם בהחלט מושג של ייחוד מהותי של עם ישראל לעומת שאר העמים. אבל יש גם הבדלים בין התפיסה של הרמב״ם לכוזרי, שצריך להגדיר אותם היטב. וזה אנחנו בעזרת השם מדבר. אני אומר, קודם כל, הבסיס של כל התפיסה של הכוזרי, הוא זה שאתה רואה שיש מושג כזה של מהות אחרת, מהות שהוא קורא לה העניין האלוהי, שהיא בעצם כעין התכונה של המלאך, שהוא שכל בלא גוף, שכל נבדל, ושהביטוי החזק ביותר שלה זה העניין של הנבואה. העניין של הנבואה, כפי שהוא לוקח דווקא את הדוגמה הקיצונית, נבואת משה רבינו, זה בשבילו המודל של העניין האלוהי. מי שיש בו את התכונות האלה, אתה מוכרח להודות שהוא לא אדם כמו שאר החכמים, אלא הוא, יש בו עניין אחר. אז אני מראה שהרמב״ם אומר ממש את אותם המילים. ועכשיו נראה איך שהוא אומר הקדמת פרק חלק לגבי משה רבנו בפ"ג העיקרים, שהוא מדבר על קודם כל על הנבואה ואחר כך על נבואת משה רבנו. אז על הנבואה הוא אומר לידע שיש, שזה המין האנושי, המין האנושי, אתה צודק שהוא לא מייחד את זה דווקא לעם ישראל, ימצאו בו אנשים שיש להם טבעים מעולים מאוד ושלמות רבה, ויקונו נפשותיהם עד שיקבלו צורת השכל. כלומר, קודם כל הם לומדים ועוסקים בחוכמה ומקבלים את צורת השכל, ואחר כן ידבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל. השכל הפועל הוא המלאך הנקרא אישים, שהרמב"ם מזכיר אותו בהלכות יסודי התורה, וישפע עליהם ממנו שפע נכבד, ואלה הם הנביאים. זה מה שהוא אומר בקיצור על המושג של הנבואה בכלל. אחר כך, היסוד השביעי, נבואת משה רבן. והוא להאמין שהוא אביהם של כל הנביאים שלפניו ושל אחריו. כולם מתחתיו במדרגה. ושהוא, עליו השלום, הפליג בהתעלות מן האנושות עד שהשיג המדרגה המלאכית. ונהיה במדרגת מלאכים, לא נשארה לו מחיצה שלא קראה, ולא יקבו מעכב גופני, ולא פגמו שום חסרון, ונתבטלו ממנו הכוחות הדמיוניים והחושיים והשגותיו וכו'. אז איך הוא מגדיר אותו? הוא הפליג בהתעלות מן האנושות, כלומר הוא כבר לא אנוש רגיל, הוא התעלה מעל האנושות הרגילה, והשיג את המדרגה המלאכית. נכון? כי יש הבדל בין הקשר שבין נביא רגיל למעלה המלאכית, לבין ההגדרה של המעלה הזאת אצל משה רבינו. אצל נביא רגיל, אז הוא אומר, ותתערב נפשו, כלומר, הוא מתקרב, הוא מתחבר למעלה המלאכית. כאן הוא אומר, ונהיה במדרגת המלאכים. הדבר היחיד ששונה בינו לבין המלאכים, זה העובדה שהוא נמצא בגוף. הוא עדיין נמצא בגוף. הוא אומר בשמונה פרקים, בפרק השביעי, על משה רבינו, אחרי שהוא מדבר על המושג של המדרגות של הנביאים, דיינו שיש גם בנבואה דרגות שנקראות כמה מחיצות עומדות בין הנביא לבין מה שהוא רואה. אז יש לכל הנביאים יש מחיצות שהם צריכים לראות את המראה שלהם מאחורי המחיצות, ומשה רבנו מסתכל באספקלריה המהירה, כלומר שהוא מסתכל כאילו בדרך זכוכית שקופה, אין לו שום דבר שהוא מונע ממנו את הראייה. ואחר כך הוא אומר שמשה רבנו ביקש לדעת את מציאות השם באופן ישיר, הרי נא את כבודיך, והודיעו יתעלה שאי אפשר לזה בהיותו שכל מצוי לחומר. הוא נמצא בתוך הגוף. מה זה האספקלריה המהירה? האספקלריה המהירה, למה צריך בכלל את המחיצה השקופה הזאת? המחיצה השקופה היא עצם היותו בגוף. זה, הוא כותב, טוב, זהו, זה המקום, אני חשבתי שיש עוד ביטוי. זה המקום, כשהוא אומר, כאשר ידע משה רבנו שלא נשארה לו מחיצה שלא קראה, ביקש להשיג השם על אמיתת מציאותו, ואז הודיעו השם יתעלה שאי אפשר לו, זה בהיותו שכל מצוי לחומר. הנה, לא נשארה בינו ובין השגת השם על אמיתת מציאותו, הנה, לזה התכוונתי, לא נשארה בינו ובין השגת השם על אמיתת מציאותו, אלא מחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי הבלתי נבדל, כלומר זה שהוא לא נבדל מהגוף, זה שהוא נמצא בתוך גוף. זאת האספקלריה המהירה. אלמלא שהוא נמצא בתוך גוף, אז לא היה אפילו אספקלריה מהירה, לא היה אפילו מחיצה שקופה. המחיצה השקופה זה שהוא נמצא בתוך גוף. אז זאת דרגה שנביאים אחרים לא השיגו אותה. הנביאים האחרים, הם התקרבו לזה, הם התערבה נפשם במעלת המלאכים. אבל משה רבינו הוא ממש בדרגה של המלאכים, חוץ מאשר העניין הזה שעדיין הוא בתוך גוף. בקיצור, אנחנו רואים פה ההגדרה הזאת שהכוזרי מגדיר, שנביא הוא בעצם אדם מסוג אחר, הוא לא יכול לחשב בכלל הגדר הזה של המדבר. אם אנחנו אומרים על צומח, חי, מדבר, מדבר זה מי שיש לו דעת, מי שיש לו יכולת חשיבה, שזה האדם. לנביא יש יכולת שהיא לא יכולת החשיבה, יש לו יכולת שהיא שונה לחלוטין מאשר יכולת החשיבה האנושית הרגילה, שהיא עניין של שכל וניתוח שכלי וכוחות נפשיים אחרים, אבל הנביא מקבל שפע, שהוא קורא לו פה שפע, שבא מהדרגה האחרונה של המלאכים, שזה דבר שהוא לא הפעילות האנושית הרגילה. הפעילות האנושית הרגילה של השכלה, זה לא אותו השפע הנבואי. כלומר, שיש פה בעצם איזו מהות אחרת. כמו שאנחנו מבדילים בין חי לצומח, בזה שלחי יש תחושות, ויש לו תנועות, ובין החי לאדם אנחנו מבדילים בזה שלאדם יש שכל, אז בין האדם לנביא אנחנו מבדילים בזה שלנביא יש העניין האלוהי, שהוא התכונה המלאכית הזאת שהוא קורא לה, והיא תכונה מהותית, היא לא עניין של כמות, היא תכונה מהותית. וממילא אנחנו הגענו למסקנה, מה שהיה להוכיח שיש דרגה מעל דרגת אדם. עכשיו, מה הקשר של זה לעם ישראל כולו ולסגולת ישראל? זה ידובר בהמשך, הוא לא מדבר על זה עדיין אף מילה.
כן.
לא, ברור שרק שהוא מוציא את זה לפועל, כי...
אצל החוזרי זה נראה קצת, בעצם זה שיש לו את היכולת הזאת, זה כבר מדרגה
מיוחדת. זה נכון מה שאתה אומר, שבעצם הפוטנציאל הנבואי הוא כבר מדרגה מיוחדת, אבל זה עוד לא אמר כאן. כאן הוא אמר, אם ימצא אדם שיש בו כבר את כל הדברים האלה של ידיעת העבר וכו', ידיעת העבר והעתיד, הלא המעלה הזאת נבחרת ממעלת בן אדם. זה אומר לא נכון, אם יש דבר כזה, אני מודה לך שזה, מודה שזאת מעלה מלאכית.
יש בינים הבדל בעניין הזה?
בבקשה?
יש בינים הבדל בעניין הזה בין הפוטנציאל לבין הרק בפועל, עם המדרגה
נפרדת? הדברים שהרמב"ם אומר, שראינו, הם נוגעים לבפועל. אבל גם מה שהכוזרי אומר זה נוגע לבפועל. השאלה של הפוטנציאל זה שאלה שנוגעת למושג של סגולת ישראל, שזה אנחנו צריכים לדבר עליו בנפרד ובהרחבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. טוב, נמשיך הלאה לפי הסדר של הכוזרי. מדבר איתו על העניין של משה רבינו הודיע לנו את תולדות העולם. הוא מספר לנו מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שזה דבר שבאמת בן אדם לא יכול לדעת אותו. איך בן אדם יכול לדעת מה היה לפני שהיו בני אדם? הרי התורה מספרת מלפני בריאת האדם. מספרת חמישה ימים שבהם נבראו כל היצורים האחרים עד האדם. אז משה רבנו מתאר את הבריאה, ואחר כך את ההשתלשלות של הדורות מאדם הראשון עד אליו, עד סוף התורה, כאשר אנחנו יודעים ממש לפי התאריכים והזמנים, מתי כל אדם, כמה כל אדם חי, כמה שנים עברו מאדם הראשון עד הכניסה לארץ ישראל. והוא אומר על זה שזה דבר מפליא. תימה, אם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? אז הוא אומר לו, כן, אצלנו יש עניין ברור כזה, שהוא עניין שכל עם ישראל, כל היהודים, יודעים אותו ואין בהם בזה שום מחלוקת, מהודו ועד כוש, והמניין שלנו הוא כך וכך שנים, הוא שואל אותו כמה עכשיו, לאן המניין הגיע, ולפי הסיפור של הכוזרי, אז הרי זה היה מאות שנים לפני רבי יהודה הלוי, אז הוא אומר לו 4,500. 4,500 זה יוצא דלת אלפים טק. אז זה יוצא, צריך להוסיף לזה, להוסיף לזה 240, זה יוצא 740 למניינם. 740 למניינם זה בערך 400 שנה לפני הכוזרי. כפי שהוא כותב בהתחלה הוא כותב שלפני כ-400 שנה היה הסיפור הזה. לא חשוב, בכל אופן, הוא אומר לו, יש לנו מניין מדויק, מבריאת העולם. אז הוא אומר לו, זה באמת דבר מאוד מאוד מעניין, כי להגיד שעם שלם יודע בדיוק לספור את הספירה מאז בריאת העולם, המונים רבים שכולם מדברים על אותו דבר, זה לכאורה נראה שהמסורת הזאת היא מסורת מאוד חזקה, אבל יש לו קושיות על זה. הוא אומר, מצאנו כל מיני אגדות, הוא לא אומר אגדות, כל מיני מסורות אצל עמים אחרים, כמו למשל ההודים. הוא אומר שהם אומרים שהעולם קיים הרבה הרבה יותר מאשר 4,500 שנה שאתה אומר אותה. יש אצלם מקומות שברור להם שיש להם אלף אלפי שנה, מיליוני שנים. כן. על המניין לבריאת העולם? איזה מחלוקת? מחלוקת במניין בערד או מניין ויד, זה כל המחלוקת על כמה ימים בעצם. אם זה לפני ראש השנה, או מונים את השנה שלפני ראש השנה, או לא מונים אותה. זה לא מחלוקת בכלל. אבל הוא אומר לו פה שיש כאלה שאומרים מיליונים שנים לגבי ההיסטוריה. יש אצלם מקומות ובניינים שאומרים שהם כבר קיימים מיליוני שנים. אומר לו החבר, היהודי, אומר לו, תשמע, אתה מביא לי פה סיפורים שזה, כמו שאומרים, סיפורי סבתא. זה אמונות של כל מיני שבטים שכל אחד מהם אומר משהו אחר, וזה ספרים שהם כותבים כל מיני דברים מצחיקים על מי שהיה הרב, המורה של אדם הראשון, שקראו לו ינבושר, וכל מיני דברים כאלה שאין להם שום שחר. זה, הוא אומר, זה אומה מופקרת. הם לא מסכימים על דעה אחת, אין להם שום מסורת ברורה. זה מין אגדות שמתהלכות, ובצורות שונות, במספרים שונים, אצל שבטים שונים בעולם. והכוזרי עונה לו, טוב, בסדר, יכול להיות שאתה צודק, שההודים או כל מיני שבטים אחרים אומרים כל מיני דברים כאלה שהם לא מבוססים, אבל מה תאמר על הפילוסופים היוונים? הפילוסופים היוונים הרי ודאי היו אנשים חכמים, והם אומרים לא מיליון שנה, הם אומרים שהעולם בכלל קדמון, לא עשרות אלפים ולא אלפי אלפים, אלא דבר שאין לו תכלית. הם אומרים העולם קיים מאז ומתמיד בכלל, אין בכלל התחלה לעולם, העולם היה תמיד קיים, עולם קדמון. מה אתה אומר על זה? טוב, אז קודם כל, משהו לגבי העניין הזה של המסורות של ההודים וכדומה, שהוא מבטל אותם. אז ברור כיום בצורה מאוד מוחלטת שההיסטוריה האנושית היא באמת לא מגיעה מעבר ל-5,000 שנה, 5,700 שנים שאנחנו היום מדברים עליהם, היסטוריה אנושית. מה שמדברים המדענים, מדברים על פרה-היסטוריה, מדברים על תקופה שלפני שיש תרבות אנושית, לפני שיש איזה שהם שרידים של תרבות אנושית, איזה שהם תיעודים של תרבות אנושית, דברים כתובים, דברים שהם מעידים על האדם ההיסטורי, כפי שאנחנו מכירים אותו. אין דבר כזה בעולם. אין שום עם שיש לו תיעוד שהוא קודם לבריאת העולם לפי המניין שאנחנו מונים. מה שיש, כן, זה ממצאים בטבע שמורים לכאורה על קיום של חיים לפני ה-5,700 שנה שאנחנו מונים. שחיו בהם בעלי חיים, שחיו בהם אולי סוגים של יצורים אנושיים או קרובים לאנושיים, ושהם לפי המחקר המדעי קיימים כבר הרבה יותר מאשר 5,700 שנה. לזה עוד מעט אנחנו מתייחס, כלומר הכוזרי מתייחס לזה. אבל היסטוריה אנושית לא קיימת לפני בריאת העולם, לפני מה שאנחנו קוראים בריאת העולם. הוא שואל אותו, עכשיו הוא שואל אותו על הפילוסופים, הם אומרים שהעולם בכלל קדמון, העולם קיים מאז ומתמיד, בלי סוף. אז הוא אומר לו, קודם הוא אומר לו, פילוסופים אי אפשר להאשים אותם. למה? כי הם לא קיבלו תורה, הם לא היו מודעים בכלל לתורה של עם ישראל. הם מבני יפת השוכנים בצפון, והיה להם קשר עם פרס, עם בבל, לא היה להם קשר עם עם ישראל. לא היה להם הידע הזה שיש לנו. אומר לו המלך, בכי זה מחייב שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? בסדר, אז לא היה לו קשר עם עם ישראל, אבל הוא היה חכם, הוא היה פילוסוף. אריסטו אמר שהעולם קדמון. אומר לו החבר, כן, זה מחייב שלא לא נאמין לו. למה? מפני שהוא התריח את שכלו ומחשבתו, מפני שלא הייתה בידו קבלה. והוא חשב באופן מופשט, באופן תיאורטי. האם העולם התחיל? האם העולם נברא? כלומר שהוא התחיל יום אחד ולא היה לפני כן? או שהוא היה קיים מאז ומתמיד? ושני הדברים קשים. קשה גם להבין את המושג של בריאה, וקשה להבין גם את העניין הזה שאתה אומר שהעולם היה מאז ומתמיד. ולכן, הוא בסופו של דבר, בגלל השיקולים שלו, הכריע את הקשותיו הנוטות אל הקדמות, על הקשות שנוטות אל החידוש. אבל אם הוא היה חי באומה שהוא היה מקבל, היה נוחל את המקובלות שמוסרות לנו את הדבר הזה שהעולם התחיל בזמן מסוים, שהעולם הזה, ההיסטוריה התחילה, שהעולם מחודש, אז הוא היה מתאמץ להכריע לכיוון הזה. שואל אותו הכוזרי, וכי יש במופת הכרעה? כלומר, הוא הכריח שהעולם קדמון. אז מה אתה אומר? אם הוא היה נולד אצל יהודים, או מכיר את החוכמה של היהודים, אז היה מוכיח שהעולם מחודש? מה, בהוכחות אפשר ללכת הנה או הנה, לאן שרוצים? אמר החבר, ומאין לנו מופת בשאלה הזאת? אתה חושב שיש לו הוכחה שהעולם קדמון? יש הוכחה מופתית שהעולם קדמון? חליל על האל שתבוא התורה במה שידחה ראיה או מופת. אילו הייתה הוכחה, חד משמעית, שהעולם קדמון, בשום אופן לא היה יכול להיות שהתורה תגיד לנו שהעולם מחודש, כי התורה לא יכולה להגיד דבר שהוא נגד השכל. אם אתה יכול להוכיח בשכלך דבר מסוים, אז התורה לא תגיד לך אחרת. דיברנו על זה בפעם הקודמת. חליל על האל שתבוא התורה במה שידחה ראיה ומופת. אלא מה? שאלת החידוש והקדמות עמוקה. וראיות שתי הטענות שוות. עד שתכריע החידוש הקבלה מאדם ונוח ומשה בנבואה. מה הוא אומר? הוא אומר שבעצם שאלת קדמות העולם או חידושו היא שאלה שאין עליה הוכחה ואף אחד לא טען שיש לו הוכחה. זאת שאלה שהיא נקראת בלשון הפילוסופיה החדשה בשם אנטינומיה. כלומר, שאלה בלתי מוכרעת. אי אפשר להוכיח לא את זה ולא את זה. אפשר להגיד שיש נטייה מסוימת, או הסתברות מסוימת, או התקבלות על הדעת מסוימת, שאחת הדעות יותר נכונה. אבל אי אפשר להוכיח אותה. לא את זה ולא את זה. וכיוון שאי אפשר להוכיח, אז אנחנו סומכים על הקבלה שקיבלנו, על הידע שקיבלנו עם משה רבנו, שקיבל אותו בנבואה. והנבואה יודעת דברים שהשכל האנושי לא יכול לדעת אותו. עכשיו הוא אומר דבר כזה. ואם היה, אני קורא בסוף סעיף סמך זין, ואם היה מצטרך בעל התורה להאמין ולהודות בהיולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם, לא היה בזה פגם באמונתו, כי העולם הזה הוא חדש מזמן ידוע, ותחילת האדם אדם בחווה. רבי יהודה לוי אומר פה דבר מאוד נועז, מאוד חשוב, ש אין לנו בעיה עקרונית להגיד שלפני העולם שלנו היו עוד עולמות. ואפילו לא, אם היינו צריכים להודות, אם היה לנו איזו סיבה לחשוב שיש חומר קדמון, שהחומר הוא קדמון ממש, דהיינו שהוא נצחי, שהוא היה מאז ומתמיד, גם זה לא היה פוגם לנו את האמונה. כי אם היה חומר קדמון, ושהקדוש ברוך הוא מהחומר הזה יצר את העולם, אז בשבילנו זה לא כל כך קריטי לחשוב כך. כל מה שאנחנו מאמינים על בריאה ועל חידוש העולם ועל התגלות ועל מתן תורה וכולי, הכל יכול להסתדר עם המחשבה שהחומר היולי, החומר שמנו האל ברא את העולם, היה קיים מאז ומתמיד. האמירה הזאת הקצרה שהוא אומר פה, היא אמירה שיש בה בעצם שני דברים שונים, שאחד מהם הוא דבר שאנחנו יכולים לאמץ אותו, והשני זה דבר שאנחנו לא צריכים אותו. דהיינו, מה שהוא אומר שיכול להיות שהיו עולמות רבים קודם העולם, בלי קשר לעניין של חומר קדמון, אלא שאמת העולם לא קיים 5,770 שנה, אלא מיליונים או מיליארדים של שנים, אין לנו שום בעיה עם זה. מה שאנחנו יודעים מהתורה, זה שהעולם שלנו, דהיינו, ההיסטוריה התחילה באדם שאנחנו קוראים לו אדם הראשון, אדם וחווה. המסופר בספר בראשית הוא מסופר על ההיסטוריה. הוא לא מסופר על הפרה-היסטוריה. הפרה-היסטוריה זה לא העניין של התורה, היא לא נותנת לנו ידע על הפרה-היסטוריה. ומי שרוצה לפרש את הפסוקים של פרשת בראשית, שהתהליך הזה של עד שהגענו אל האדם, זה תהליך שהוא נקרא בשם שישה ימים, אבל בעצם זה שש תקופות שכל אחת מהם היא מיליארדים של שנים, יכול. והיו חכמי ישראל, גדולי חכמי ישראל בדורות האחרונים שאמרו כך. הרש"ר הירש כותב כך, הרב קוק כתב כך, בדור שלנו אני זכיתי לשמוע שיעורים אצל גאון מתלמידי החזון איש, רב גדליה, גדליה נדל, שהוא אמר כך בפירוש, בפה מלא, שהעולם, בבקשה? רב גדליה נדל, כן, זה היה שמו. הוא היה מהתלמידי המובהקים של החזון איש. הוא אמר שלא, זה פשוט, שמה שכתוב בספר בראשית על השישה ימים, זה לא שישה ימים של 24 שעות, אלא זה תקופות שהן יכולות להיות תקופות ענקיות. והתורה לא מעוניינת לדבר איתנו על התקופות האלה. סתם הכתוב, הכתוב בא ואומר לך, בקיצור נמרץ, העולם נברא, יש דומם, צומח, חי, מדבר, מגיעים אל האדם ביום השישי. מה היה עד היום השישי? הנסתרות להשם אלוקינו. ואותנו מעניין המספר הזה של 5,770 שנה, שהוא המספר שאנחנו יכולים להגיד עליו בוודאות, שהוא המספר הנכון שבו מונים את ההיסטוריה האנושית. ההיסטוריה האנושית מתחילה בשבילנו מאדם וחווה. מה שהיה לפני כן? היו יכולים להיות הרבה דברים שלא מענייננו. אז זה דבר אחד שהוא אומר. ואת זה אני אומר, אפשר לאמץ. אני יודע שיש כאלה שלא רוצים לאמץ את זה. היו גם חכמים שהתנגדו למחשבה הזאת ואמרו, לא, מה שכתוב בספר בראשית על שישה ימים זה שישה ימים, ואם יש לך קושיות על מהממצאים של המאובנים ושל הדינוזאורים ושל ערוצי הנחלים, שכל מיני שיטות פיזיקליות מוכיחות שהם קיימים מיליונים שנים, זה הכל לא אומר שזאת הייתה המציאות. אפשר לפרש את זה בצורה כלשהי, שבאמת היה עולם שנברא בגיל מבוגר וכדומה, יש תירוצים, לא משנה. בסדר, מי שרוצה לחשוב כך, יכול לחשוב כך, שבאמת השישה ימים זה שישה ימים, אבל מי שרוצה לחשוב שהתורה מתארת לנו באופן סתום את הבריאה, והיא מגיעה עד האדם, ומי האדם שאנחנו מכירים, האדם ההיסטורי, זה המניין של השנים שאנחנו מונים אותו, כפי שכתוב בתורה, שאדם חי כך וכך שנים, ויולד את שט, ואחריו אנוש וכו' וכו', והכל כתוב ומתועד בפירוש במספר שנים שאתה יכול לדעת לספור אותם. עד היום עברו 5,770 שנה. זה מה שחשוב. מה שהיה לפני כן, יכול להיות בהחלט שמדובר על תקופות אדירות, וממילא כל הממצאים שהמדע טוען שהוא מוצא לגבי הגיל של העולם, יכולים להיות תקפים ואפשר לקבל אותם. אבל הכוזרי אומר פה עוד דבר. הדבר הזה הוא גם כן חידוש גדול, אבל אותו אנחנו לא צריכים. הוא אומר, אילו היה מצטרך בעל התורה להאמין ולהודות ביולי קדמון. לחשוב שבאמת החומר עצמו הוא חומר קדמון. לא נברא יש מאין. אז זה גם לא היה פוגם באמונתו. כי אם הקדוש ברוך הוא מהחומר הקדמון הזה ברא את העולם, זה פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. זה שהיה צריך להיות חומר קדמון, זאת בעיה פילוסופית, האם יש מושג כזה של יש מאין או לא. אז הכוזרי אומר, אם היינו צריכים להודות, הרמב״ם במורה נבוכים אומר דברים מאוד 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 דומים לדברים האלה. ואנחנו נראה איכשהו מתייחס שם אל הנקודה הזאת. הוא דן בשאלה של קדמות העולם או חידושו במסגרת הדיון שלו בהוכחות למציאות הבורא. אז הוא אומר, אם העולם הוא מחודש, בחלק שני, כל החלק השני עד פרקים, עד כמעט עד סוף החלק. הוא אומר, אם העולם הוא מחודש, אז ברור שיש מי שחידש אותו. כלומר, אם העולם הוא נברא, יש מאין, אז ברור שיש מישהו שברא אותו. זה לא חוכמה להגיד את זה, שאם העולם נברא, אז יש בורא. כי מכלום לא יכול להיות דבר, אלא אם כן יש מישהו שעושה אותו. אבל אם אני רוצה להוכיח את מציאות האל, גם בלי להתבסס על זה שהעולם מחודש, כלומר, אני לא יודע אם העולם מחודש או לא, אז הרמב״ם אומר שיש לו הוכחות למציאות האל גם במקרה שהעולם הוא קדמון. עכשיו, הוא מגיע לשאלה עצמה, האם העולם הוא קדמון או מחודש, והוא אומר, בשאלה הזאת אין לנו הוכחה. אין לנו הוכחה, ואריסטו לא חשב שיש לו הוכחה. לנו אין הוכחה שהעולם מחודש, ולאריסטו לא הייתה הוכחה שהעולם קדמון. בדיוק כפי שאומר הכוזרי, מניין לנו מופת בשאלה הזאת? רק שאנחנו סומכים על הקבלה מהנבואה. הנביאים אמרו לנו שהעולם הוא מחודש. זה הוא אומר, קודם כל, בפרק תזיין, בחלק ב', המורה, הוא אומר שכל מה שזכרו אריסטו והנמשכים אחריו מהראיות על קדמות העולם, אינו מופת חותך. אין הוכחה חותכת, כלומר הוכחה שהיא הוכחה, במובן הלוגי של המילה, שהעולם הוא קדמון. אבל טענות ישיגום ספקות עצומות. זה טענות מסוימות שטוענות להסתברות מסוימת של הדבר הזה, אבל הרמב"ם אומר יש קושיות גדולות על הטענות האלה, שהוא עוד יזכיר אותם במה שתשמעו. ואשר אשתדל בו אני, שאבאר, כי היות העולם מחודש כדעת תורתנו, אינו נמנע. ושהראיות הפילוסופיות אשר ראה מהם שאין העניין כן, ימצא לטענות ההם פנים יבטלום. והייתה זאת השאלה, רוצה לומר, קדמות העולם או חידושו אפשרית. כלומר, היא לא מוכרעת, אין לנו הכרעה בשאלה הזאת בדרך השכל. והייתה מקובלת אצלנו מצד הנבואה, אשר תבאר עניינים שאין בכוח העיון להגיע אליהם. הוא אומר, אנחנו יודעים את החידוש העולם מקבלה מהנביאים, והנביאים יודעים את זה לא מתוך זה שהם הגיעו לזה בהוכחות שכליות, אלא מתוך שהנבואה יודעת דברים שהאדם לא יכול לדעת אותם בהוכחות שכליות. זה בפרק ת' זין. אחר כך, בבקשה. הנה, הנה, אני מגיע לזה עכשיו. בואו נראה מה הוא אומר בפרק כ"ה בחלק ב'. דע, כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה. כי אין הכתובים המורים על חידוש העולם יותר מן הכתובים המורים על היות השם מתברך גשם, ולא שערי הפירוש סתומים בפנינו. אלא היה אפשר לנו לפרשם כמו שעשינו בהרחקת הגשמות, ואולי היה זה קל יותר הרבה. הוא אומר, זה שאנחנו אומרים שהעולם מחודש ולא קדמון, זה לא מפני שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כי בתורה כתוב גם שיש מושגים כמו עיני השם, היד השם, אנחנו אומרים, זה לא הכוונה כפשוטו שיש לקדוש ברוך הוא איברים, חס ושלום. אז היינו מפרשים את הפסוק הזה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אילו היינו צריכים, היינו יכולים לפרש את הפסוק הזה בצורה שהיא לא תסתור את ההנחה של הקדמות. אין שערי הפירוש סתומים בפנינו. מה זה ברא? אפשר אפשר לפרש את המילה ברא בהשאלה, כמו שמפרשים את המילה עין בהשאלה. זה לא ברא, זה הוא שולט בעולם, הוא מנהיג את העולם וכדומה. אבל הביאנו שלא לעשות זה ולא נאמינהו, שתי סיבות. סיבה אחת, שזה שאנחנו נחשוב שהעולם קדמון, זה דבר שהוא מחזיב את כל היסודות של האמונה. ומה שאין כן, מה שאין כן לגבי... אז רגע, מה פירוש מחזיב את כל היסודות של האמונה? אם אנחנו מבינים את המושג של קדמות העולם, במובן שהבין אותו אריסטו, הרמב"ם אומר, הרמב"ם אומר ביטוי כזה, אמונת הקדמות על צד אשר יראה אותה אריסטו, שהוא על צד החיוב ולא ישתנה טבע כלל, הנה היא סותרת הדת מעיקרה. הוא אומר שהאמונת הקדמות של אריסטו, שאומרת שכל העולם כמו שהוא, הוא קדמון, לא השתנה אף פעם, מבטלת את כל המושג של הדת, מפני שהמושג של הדת בנוי על ההתגלות. הוא בנוי על זה שהקדוש ברוך הוא, ביום אחד בהיסטוריה, התגלה בהר סיני ונתן לנו תורה. לפי אריסטו אין שום שינוי בעולם, העולם הוא עובד לפי חוקיות, וכל החוקיות הזאת קיימת מאז ומתמיד, והאל הוא כביכול מי שאחראי לחוקיות. הוא זה הסיבה הראשונה, כמו איזה משהו אוטומטי כזה, שמניע את הסיבה השנייה, והסיבה השנייה מניעה את השלישית, וככה זה עובד, כמו איזה מין חשמל שמניע מכונה. ככה אריסטו תופס את המושג של האל. אז הוא אומר, אם אנחנו נאמין בקדמות כמו שהאמין אריסטו, זה סותר לנו את כל... אין שום דבר, לא תורה ולא השגחה ולא ניסים, שום דבר לא יכול להיות. לעומת זאת, אומר הרמב״ם, לעומת זאת, אם יאמן הקדמות על צד אשר, הדעת השני אשר בארנוע, והיא דעת אפלטון, והוא שהשמיים גם כן עובים ונפסדים, כלומר שכל הקוסמוס הוא בעצם עובה ונפסד, לא היה ככה מאז ומתמיד. אלא מה היה? היה חומר קדמון, חומר יולי, שבחומר הזה האל ברא את העולם, יצר את העולם, רק שכל הסברה של אפלטון היא שאין דבר כזה יש מאין. זה צריך להיות יש מיש. אומר הרמב״ם, ואולם אם יאמין הקדמות על הדעת השני אשר בארנו, והוא דעת אפלטון, הדעת ההוא לא יסתור יסודי התורה, ולא תימשך אחריו אכזבת האותות. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחומר, יצר את העולם מחומר קדמון, פירוש הדבר שהוא עושה, שהוא מתערב, שהוא בורא, שהוא פועל, אז אם אלו הוא יכול גם להתגלות, הוא יכול לתת תורה, הוא יכול לשנות את החוקים, הוא יכול לעשות נס, כל מה שכתוב בתורה יכול להיות קיים גם לפי דעת אפלטון. זה בדיוק מה שאומר הכוזרי, שאם היינו צריכים להאמין בחומר קדמון, זה לא יסתר לנו את יסודות התורה. אבל אומר הרמב״ם, אין הכרח מביא אותנו לזה, אלא אם היה מתבאר הדעת ההוא במופת, אמנם כל עת שלא התבאר במופת, לא זה הדעת ניתה אליו. אנחנו לא מקבלים את הדעה הזאת. אבל נבין את הכתובים כפשוטיהם. דהיינו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ כפשוטו. ברא, יש מאין. בריאה כפשוטו זה יש מאין. אבל אם היה לנו צורך להאמין בחומר קדמון, אם היינו חושבים שיש הוכחה שלא יכול להיות שהעולם נוצר יש מאין, אז היינו מסתדרים טוב מאוד. כל יסודות התורה היו יכולים להיות קיימים. היית אומר בראשית ברא אלוקים את השמיים, אפילו הפירוש של הפסוקים הוא אומר, אפשר היה אפילו לפרש את הפסוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, בהתחלה היה חומר שהוא היה תוהו ובוהו, וממנו הקדוש ברוך הוא אחר כך עשה את כל הדברים. היה אפשר להגיד ככה. כן, רן. נירן. כותב. אבל זה הוא כותב על בסיס הדברים שהוא אומר כאן. שכיוון שאין לנו שום סיבה לחשוב שהיה חומר קדמון, אז אנחנו מבינים את הפסוק בראשית ברא אלוקים כפשוטו שזה בריאה יש מאין, וזה הרבה יותר מסתבר לנו, מפני ש... הרי בזה שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא יש מאין, כלומר שזה בגדר הנמנע המוחלט, מה שדיברנו בפעם קודמת, שיש דברים שהם נמנע מוחלט, כמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להפוך את עצמו לגוף, למה? כי זה סתירה להיותו מושלם. אז יכול להיות שיש, הייתה איזה אבא אמינה לפחות, שלהגיד לברוא יש מאין זה דבר בלתי אפשרי באופן מוחלט, אבל זה לא נכון. הרמב"ם אומר שאין הוכחה שבאמת הדבר הזה הוא בלתי אפשרי לגבי הבורא. אז ממילא אנחנו אומרים, למה לחשוב שהיה חומר קדמון? החומר הקדמון הוא אלוהים, הוא נמצא מאז ומתמיד? החומר זה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, יצר אותו, יש מאין. זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מתאים לנו לאמונה. וכיוון שזה גם הפשט של הפסוקים, אין לנו שום סיבה לחשוב, אז הוא אומר, תדע לך שחידוש העולם, זה היסוד הגדול של תורת משה רבנו. למה? כי בזה תלוי כל השאר. והוא אומר את זה בלשון כזאת, חידוש העולם אחר העדר הגמור. כי פה הוא אומר שאם היינו צריכים להודות בחומר קדמון, לא היה נורא. אבל אנחנו לא צריכים להודות בחומר קדמון. אז הוא אומר את האמת. האמת היא שזה אחר העדר הגמור. היסוד שעליו הוא עומד שם, שזה היסוד החשוב ביותר, זה היסוד של חידוש העולם. אבל מה זה חידוש העולם? הוא אומר כאן שאם היינו נאלצים להגיד שחידוש העולם זה בריאת יש מיש, אז היינו אומרים ככה. אבל אנחנו לא נאלצים לומר ככה, אז אנחנו ממילא אומרים שהאמת היא יש מאין. אז ממילא הוא מנסח את היסוד הזה בצורה הזאת, שהיסוד הגדול של תורת משה רבן הוא חידוש העולם, אחר ההדר הגמור, כי ההדר הגמור, זה, הבריאה יש מאין, זה בעצם מה שאנחנו מאמינים בו. הוא אומר, הדעת הזאת לא ניתה אליו כלל. לא ניתה אליו כלל, אנחנו לא, אין לנו שום סיבה לחשוב ככה, שהיה חומר יולי קדמון. אבל אם הייתה לנו סיבה לחשוב ככה, אז לא היה פוגם הדבר ביסודות האמונה, בדיוק מה שאומר הכוזרי, אבל ממש בדיוק.
לא פוגם ביסודות האמונה, אם אנחנו חושב שחומר יהיו לי קדמון, אז בעצם אנחנו אומרים, הרי זה לא נכון.
נכון, אבל לא כל דבר שהוא לא נכון, הוא סותר את יסודות האמונה. אם היית אומר שקריאת ים סוף לא הייתה, היה משהו אחר, זה היה סותר את יסודות האמונה? לא. אז היו ניסים אחרים, לא היה קריאת ים סוף.
זה שיכול להיות שבאמת החומר היו לה קדמון, באמת נברא העולם, אבל בסוף כל סוף מישהו ברא את החומר היו לה קדמון.
לא, לא. אפלטון סבר שאף אחד לא ברא אותו, שהוא היה קיים מאז ומתמיד.
אז לא, לכן זה לא יכול להסתדר.
למה זה לא יכול להסתדר? זה יכול להסתדר אם אתה אומר שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא אותם מאותו תוהו ובוהו, מאותו החומר הקדמון. תראה, אתה אומר שקשה לך לקבל דבר כזה כמו קדמות. זה נכון שזה קשה. הכוזרי אומר, קשה לקבל קדמות וקשה לקבל חידוש. מצד אחד, קשה לקבל גם את המושג יש מאין.
שזה לא יכול להיות.
למה לא יכול להיות?
לא יכול להסתדר עם הקדוש ברוך הוא. למה לא?
הקדוש ברוך הוא קיים לעד ולנצח והיה קיים מאז ומתמיד. וגם היה לו חומר תמיד קיים על ידו. אז בסדר, זה קשה ל... אנחנו, ודאי שאנחנו לא, אוהבים את הדבר הזה. זה לא, זה דבר שהוא זר לנו, לחשוב שהיה תמיד חומר, והקדוש ברוך הוא כאילו היה צמוד איתו איזה משהו. ברור, אנחנו לא אומרים כך. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם אחר ההדר הגמור. נכון, ודאי, ככה אנחנו אומרים. אבל הן הרמב״ם והן הכוזרי אומרים לך, שאם היה לנו סיבה מוכרחת, היה לנו אילוץ, הייתה לנו הוכחה שאומרת שוודאי שיש מאין זה מושג נמנע בהחלט, אז היינו אומרים בסדר, אז זה יש מיש, זה לא יש מאין. אבל אנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים שיש מאין הוא דבר אפשרי, הוא לא דבר בלתי אפשרי באופן לוגי. האל שהוא בורא, הוא יכול לברוא יש מאין. זאת התכונה האלוקית, האינסופית, שהיא יכולה לברוא את החומר יש מאין. וממילא אנחנו אומרים, כל מה שכתוב בפרשה, ומקובל אצלנו במסורת הדורות של הנביאים ושל החכמים, שהקדוש ברוך הוא בורא, דהיינו, בורא מכלום, מאין, מהיעדר, ככה זה, כזאת האמת.
אם לחומר היולי נקרא
לא, לא, זה משהו אחר. הם מדברים על חומר, חומר. חומר במובן הפיזיקלי. תראו, מה היום חושבים במדע? מה חושבים היום? היום, תשאל איש מדע, מה אתה חושב? החומר שממנו קיים, הקוסמוס, הוא קדמון? רוב המדענים לא יגידו שהם חושבים שהחומר קדמון. הם יגידו, בדרך כלל, הם יגידו שהם לא יודעים, זה לא התחום שלהם להגיד שאלה, לענות על שאלה כזאת. מה שהם יכולים לעשות זה להגיע אל המקום הראשון חוקי הטבע מורים עליו. כלומר, הם יכולים להגיע לזה שכל העולם כולו היה בהתחלה איזה גוש אחד קטן של מסה או של אנרגיה שהייתה מרוכזת במקום אחד. אבל מאיפה היא הגיעה למציאות? אז זה כבר פילוסופיה. אז אחד יגיד, אני לא יודע, זה יכול להיות שבאמת היה קיים מאז ומתמיד. והשני יגיד, יכול להיות שיש אלוקים שהוא ברא את זה, יש מאין. המדע לא יתערב בשאלה הזאת, כי זאת באמת שאלה אנטינומית, זו שאלה שהיא בלתי ניתנת להכרעה. אבל המדע היום בוודאי חולק על אריסטו. הדעה של אריסטו התבטלה מכל וכל במשך ההיסטוריה. אין היום בר דעת אחד שחושב שהעולם הזה, אתם יודעים מה שאריסטו חשב? שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו, עם בני אדם, עם פילים, עם ארנבות, היה קיים לאין סוף אחורה, לא מיליונים ולא מיליארדים, לאין סוף. תמיד, תמיד, תמיד היו פילים, ארנבות, בני אדם, כל המינים היו תמיד קיימים מאז ומתמיד. הכדור הארץ היה קיים, השמש הייתה קיימת, הכל היה קיים מאז ומתמיד.
זה מה שהוא התכוון, הוא לא התכוון.
זה בדיוק מה שהוא התכוון. לא, זה דעת אפלטון. אריסטו סבר שהעולם כמות שהוא קדמון. וזה דבר שהתבטל לחלוטין, התנפץ. אין במדע ברור כשמש שהעולם שלנו כפי שהוא, הוא לא היה קיים בלי סוף. להפך, ככל שהולכים אחורה, מבינים שהעולם הוא התפתח, הוא התחיל ממשהו. אבל אני אומר, כשנגיע למשהו הזה ונשאל את המדען, מה אתה אומר, מאיפה המשהו הזה? הוא לא יודע לענות. כוח זה לא חומר. בסדר, אנרגיה זה לא כוח, אנרגיה זאת מציאות, אנרגיה וחומר זה עין וח, זאת מציאות פיזיקלית. כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על דבר מופשט לחלוטין, אתה מדבר על מציאות שהיא רוחנית לחלוטין. וכאן אנחנו מדברים על מציאות פיזית, שהיא חומר, שהיא אנרגיה. אז המציאות הזאת, אמונת ישראל אומרת, היא נבראה יש מאין, אחר ההיעדר. הרעיון הזה של אפלטון זה רעיון שאפשר היה להעלות אותו לדעת, אבל אנחנו לא מקבלים אותו. לא זה הדעת ניתן. ערב טוב.